בפרק כ' ג' בנצח ישראל. איפה שכתוב לכך הנושא אבילות החורבן, כן, בסוף פרק כ' ג' בעמוד קק', איפה שכתוב לכך, עמוד קק' בפרק כ' ג' לכך על האדם להתאבל על חורבן בית המקדש, ויהיה מתאונן ומתכונן על חורבנו, ויתפלל שיחזור ויבנה בית המקדש. וכאשר אין האדם עושה דבר זה, כאילו הוא היה סיבה לחורבנו. ובירושלמי, עוד לא מצאתי איפה זה בירושלמי, נאמר הראשונים העבירו את התקרה והאחרונים פעפעו אותה. להעביר תקרה זה מעשה חד פעמי, לוקחים תקרה, מעבירים אותה ואז הבית חשוף, כן? לפעפע זה להרוס ככה טוב טוב, אחרי שהיא נפלה לוקחים את השרידים של התקרה, דורכים וטוחנים אותם.
בקופיץ.
כן, בקופיץ, במגל ובקורדון. אז אומר הירושלמי, אומר הראשונים העבירו את התקרה והאחרונים פעפעו אותה, וכל כך למה? שלא עשו תשובה. כלומר, מה זה הראשונים? זה אלה שחיו בדור החורבן, אז הם כאילו באשמתם העבירו את התקרה, זאת אומרת החריבו את המקדש. אבל האחרונים, הדורות שבאים אחרי זה, הם עוד יותר גרועים. למה? הם כאילו עוקרים את האפשרות בכלל של בניין בית המקדש. למה? וביור זה, כי הראשונים אשר בשביל חטאם נחרב הבית, אין זה רק העברת התקרה, אבל אחרונים שלא עשו תשובה, אין זה רק עקירת השורש והטעם. כי אחרונים אשר ראו לפניהם חורבן הבית ואין עושים תשובה להחזיר את הבית, אין זה כי אם שאינם חפצים בבית, מאחר שיש לפניהם במוחש חסרון הבית, ואינם עושים תשובה להחזירו.
אני אומר שאם הם חפיצים, הם לא יכולים.
מה זה? אם היית חוזר בתשובה, תמיד יש בית המקדש היה נבנה. אבל מה? אנחנו לא עושים, לכן לא נבנה. נעיר מישהו באמצע הלילה, ואומר לו, יהודי יקר, האם אתה רוצה לבנות, לראות את בית המקדש בנוי? בשתיים וחצי בלילה.
כל אחד יסכים.
אתה רוצה לראות את המקדש בנוי, כן? כהנים בעבודתם, ונבואה בישראל, הכל.
כן, הוא לא רצניק.
עכשיו אתה אומר לו, אתה רוצה, נכון? אז אולי אתה מוכן לעשות משהו בשביל זה? אומר, תסלח לי, אבל אני עכשיו ישן. נכון? זאת אומרת, זה כמו שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שצריך לחכות לגאולה. אבל אולי אנו מחכים, שנאמר, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר. אז אומרת הגמרא, ואולי אנחנו מחכים והקדוש ברוך הוא לא מחכה. לפיכך תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחנונכם. אז כיוון שאנו מחכים והוא מחכה, מה מעכב? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. מה פירוש מידת הדין מעכבת? שאנחנו באמת לא רוצים, כן? על פי דוגמת האיש הזה שמירים אותו באמצע הלילה, שאומרים לו צריך לעשות כך וכך, כן? השלישי, מקום השראת השכינה, כמו בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. ודאי שיהיו קורבנות.
ודאי שיהיו קורבנות.
מה?
שאתה קורבנות עכשיו תיקח וולבו לבית המקדש.
לקחת קורבנות מהוולבו, למה?
קודם לא היה וולבו, עכשיו יש וולבו.
אז אתה רוצה את הכבשים לשים על הריפוד החדש?
יש אנשים שחושבים בגלל שיש וולבו, אז לא צריך קורבנות.
הבעיה זו, כבגלל הריפוד. לא, ודאי שיהיו קורבנות. אלא מה, ההערה והתפיסה שתתחדש על ידי המקדש השלישי תהיה הערה כזאת שלא הייתה בשני המקדשים הראשונים. הפונקציה שימלא הבית השלישי תהיה פונקציה שונה, כן, מבחינת תפיסת האלוהות, אבל מבחינה מעשית היא אותו דבר. יקחו כבשים שיעשו בעל וישחטו אותם,
זה הדעה של הרמב״ם,
ויפסיקו לעשות בעל. זה מה שאומר הרמב״ם. כן, הרמב״ם כותב בהלכות מלאכים, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר את מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, וחוזרים כל המשפטים לימיו כמו שהיו מקודם, ומקריבים קורבנות ועושים יובלות ושמיטים ככתוב כל מצוותה האמורה בתורה. איך אומר?
הרב רוצה להגיד שבבניית בית השני, לא הראשון, כולם היו גם כן ככה רצו, כולם היו בעלי תשובה, כולם רצו, ואנחנו יודעים כמה חכו.
לא, ולכן בית שני היה כזה דפוק, לא שרתה שכינה בבית שני. היה זה, זה למדנו בפרק ד' של נצח ישראל, אתה לא זוכר? בפרק ד' הסביר לנו המהר"ל שבית שני מילא פונקציה של מרכז לאומי.
לא, מה הצליח להביא אותו?
האחדות. היה צורך באחדות לאומית, ולכן בנו את המקדש. כלומר, זה פונקציה פוליטית, נאמר. לא יותר מזה.
הוא בא בעקבות כך שהעם מתפלל בגלל שהעם מרגיש צורך, או שהוא בא מכיוון שלמעלה אמרו העם עכשיו זקוק, ניתן לו פוש?
זה אותו הדבר. כשהעם מרגיש שהוא זקוק, אז יש פוש מלמעלה.
אבל בכל זאת להגיד שאנחנו לא רוצים, זה מוגזם. אנחנו לא רוצים, זאת אומרת שאנחנו לא מתלהבים מרעיון.
לא רוצים מספיק.
לא רוצים מספיק.
בסדר, בסדר, לא רוצים.
לא, זה לא
רצון,
יש מעט, מיעוט שבמיעוט שלא רוצה.
לא, רצון זה דבר חד ערכי. איך אתה יודע מה הרצון? לפי התוצאה. אם התוצאה היא בית המקדש בנוי, סימן רוצים. אם אתה רואה מקדש לא בנוי, מתוך כל השיקול של כל הרצונות יוצא שהרצון היה לא רוצים.
למה? היו
למשל, אם אדם אומר אני מאוד רוצה להניח תפילין, מאוד רוצה, אבל אני לא יכול כי אני מתבייש מהחבר שלי, ואז הוא לא מניח תפילין. אדם שני אומר אני מתבייש להניח תפילין, אבל אני מאוד רוצה, ואז הוא מניח תפילין. שני האנשים רוצים בדיוק אותו הדבר, האחד מתבייש, גם השני מתבייש. האחד רוצה להניח תפילין, גם השני רוצה להניח תפילין. התוצאה היא שונה. למה? כי הרצון זה התוצאה של מאבק בין רצונות יסוד. יש כימיה של הרצונות, ומתוך ההתפתחות של כל הרצונות האלה יוצא בסוף רצון אחד. איך אתה יודע מה הרצון העולה מן הכל? התוצאה.
היו צדיקים גדולים, כן, שרצו לעלות בימי קדם, כן? שרצו לעלות ארצה ועשו מאמצים ובכל זאת לא עלה בידם.
ודאי, כי לא מדובר פה על הרצון של הפרט, מדובר על הרצון של האומה. הרצון של האומה היה נשאר בגלות. מה זה? בשביל מטרה סודית. טוב,
אולי הוא רוצה
לומר מישהו
בפתרון של בית המדרש,
כי לא דיבר, כלומר הרצון
זה,
נכון, לדעתי,
למלא
את זה פתרון. נכון. עכשיו, מי שלא יודע מה זה בית המדרש, עכשיו זהו, מה שאומר המהר"ל כאן, שדווקא האחרונים צריכים לדעת יותר מה זה חסרון המקדש מן הראשונים. מדוע? כי האחרונים רואים בפועל עולם שבו אין איזון, עולם שבו יש בלגן, ולכן הצורך בהחזרת האחדות לעולם הוא יותר מוגש אצל האחרונים. מה שכן אצל הראשונים, שחיו עולם מושלם, כיוון שבית המקדש היה קיים בימיהם, לכן אין כל כך טענה על זה שהם החריבו את המקדש באבונותיהם. זה לא? זה מה שאומר כאן. ולא כך הראשונים, הנה מה זה מוזר, שלא היה לפניהם במוחש חורבן הבית, שתאמר שלא היו חפצים בבית. כן? לכך לא היה זה כל כך. וזהו שכתוב, כי הראשונים העבירו את התקרה, כי חטאם שהיה גורם להחריב הבית, דבר זה נקרא העברת התקרה בלבד, ולא בזה שייך, ולא שייך בזה שלא היו חפצים בבית כלל. ודבר זה לא נקרא עקירת שורש שאינם חפצים בבית המקדש כלל. רק אותם שרואים במוחש לפניהם חסרון בית המקדש ואינם עושים תשובה, הרי כאילו אינם חפצים בו. ודבר זה נקרא פעפוע משורשו.
אז
אפשר להטיל פה את האשמה על המנהיג?
לא, המנהיג זה גם ביטוי של הכלל.
אני חושב ש... כשאני אומר מנהיגות אני מתכוון גם לכל מוסדות ההוראה, כי היום לא... לא מדברים על זה.
אבל מה זה מוסדות הוראה? מי קיים במוסד הוראה?
כל הישיבות התיכוניות.
כן, אבל מי ממלא מוסד הוראה? בני אדם שהם בהתחלה לא נולדים בני מוסד הוראה. זאת אומרת, זה אשמת הדור כולו. דור מוליד מוסדות. מוסד זה לא נופל מן השמיים. ברור, אז אם כן זה שייך לכולם. ועוד יש לך לדעת כי בית המקדש מצד עצמו ראוי שיהיה תמיד, ולא יוסר כלל. ברור, אם בלי בית המקדש העולם נופל, אז מוכרח להיות שיהיה תמיד המקדש תמיד. וכך ראוי לפי סדר המושכל, ומאחר שכך הוא, וראוי שיהיה נמצא עתה בית המקדש לפי סדר המושכל, אם אין אנו עושים תשובה, הרי אנו מחריבים את המקדש מהעיקרה. כי כאשר אנו מחריבים ומבטלים סדר המושכל, דבר זה נקרא פעפוע משורשו. כי סדר זה המושכל הוא שורשו, וכאשר אין מתפללים עליו זה נקרא פעפוע משורשו. אבל הראשונים, מפני שעל ידם לא חרב רק עצים ואבנים שלפנינו, לא נקרא זה שעקרו אותו משורשו. כי הם באמת הראשונים, מה הם גרמו? הם גרמו לביטול הבניין.
אם הבניין הולך גם
לא, כי יש במה לפגוע, יש לפגוע בעצים והאבנים. מה שאין כן אנחנו, כשאנחנו לא בונים את המקדש או לא מתפללים על בניין את המקדש, אנחנו לא פוגעים בעצים ואבנים, כיוון שאין כבר עצים ואבנים לפגוע בהם. אז אנחנו פוגעים ברעיון עצמו.
יותר חמורים.
נכון, זה מה שהוא אומר. יותר חמור. לא, זה מה שהוא מסביר לך, שהמציאות היא שצריך להיות המקדש. כלומר, להחריב אותו זה יותר קשה. זה לא נורמלי שאין מקדש. זה מה שהוא אומר. וחילוק יש בין המחריב דבר שהוא לפנינו בלבד, או כאשר מגיע הביטול לעצם הדבר, מה שמחייב הסדר השכלי, שראוי שיהיה נמצא בית המקדש בעולם ולא נמצא הדבר זה, הוא ביטול לעצם בית המקדש. ולפיכך האחרונים שלא עשו תשובה שיהיה נמצא בית המקדש בעולם, דבר זה ביטול לעצם בית המקדש, וזה שאמר כי האחרונים יעפירו אותו. ומה נחשב מי שאינו נותן ליבו כלל על זה ואינו מתעונן על כבוד שמיים? כלומר, יש אנשים שמרגישים את החיסרון אבל לא חוזרים בתשובה, ולכן בית המקדש לא נבנה. אבל יש אנשים בכלל לא אכפת להם ממקדש. כאשר יראה ארמון זרים על מרום הרים, והדום רגלי בית אלוהינו חרב בעווננו. עכשיו, לכן זה קצת קשה לקבל שעושים חופות על גג ישיבת הכותל, כדי שנשם יראו את הר הבית. זה נורא. איך אפשר לעשות דבר כזה? כן. ואומרים, איזה יופי, עשיתם חתונה במקום נפלא. איזה יופי, איזה נוף. ואומרים שם את כל הכיפה הזאת. איך אפשר? כן, הוא רואה פה ארמון זרים, איך הוא אומר כאן, הביטוי שלו, ארמון זרים על מרום הרים, והדום רגלי בית אלוהינו חרב בעוונות. אך בדור הזה אשר אנחנו בו, אז כאן המהר"ל מוסיף חורבן נוסף על חורבן בית המקדש. על מה יתונן האדם? אם על חורבן בית קודשנו, או על ביטול מחמד עינינו הוא תורתנו? כלומר, יש גם חורבן התורה, זה עוד חורבן נוסף. כן,
גם קשור לזה שאנשים שמים על קירים תמונות של
פת הסלע, לא, זה זכר לחורבן. אם אתה שם את זה במקום העצוב ביותר בבית, זה בסדר. כן, כן, נכון, זה מזעזע. כן, המערה לא מצליח להבין את זה. כן, שהייתה לנו למשיבת נפש בגלותנו, ואלו שניים, תורת אלוהינו ובית קודשנו, הוא תכלית הכל, כמו שאנו אומרים, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אם כן, יש פה שני דברים שאנחנו חפצים בהם, תורה ומקדש, ושניהם אין לנו.
איך הוא קושר את זה? אלה שלא חוזרים בתשובה, הם גם פוגעים בתורה, או שזה דבר נפרד?
לא, זה דבר נפרד. הוא אומר, עד עכשיו היה לנו, לא היה לנו בית המקדש, אבל תורה נשארה. אבל הוא אומר, עכשיו בדור שלי, אומר המהר"ל, כבר אין תורה. אז על מה יש לבכות יותר? על חורבן המקדש או על חורבן התורה? נחמד אמר על בשבילנו, כן? אם בדור שלו הוא אומר שאין תורה, אז מה נשאר בידינו? ועניין אלו שני דברים שחיבר אותם ביחד, הוא דבר מופלג ועמוק. כן, הרי במשנה, באבות, נאמר שיבנה בית המקדש בימינו ויתן חלקנו בתורתך. אז בהתחלה אמרנו זה שני דברים חשובים, אבל הם נמצאים באותה התפילה. אם כן, יש איזה סוד שמקשר בין שניהם, בין התורה לבין המקדש. אגב, גם במבנה הארכיטקטוני של המקדש אנחנו רואים את שני המוקדים. מה מרכז המקדש?
קודש
הקודשים או המזבח? תחליטו. זה לא פשוט. הרמב״ם כותב, מצווה לבנות בית לשם, להקריב בו הקורבנות, ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה. אז להיות מקריבים בו הקורבנות, סימן שמרכז המקדש זה המזבח. ולהיות ישראל עולים אליו שלוש פעמים בשנה, להיראות את פני השם, אם כן המטרה זה קודש הקודשים. אנחנו רואים שיש במקדש שני מוקדים מתחרים זה בזה. עכשיו, בתוך קודש הקודשים מה יש שם? ארון הברית. מה יש בתוך הארון? לוחות הברית. מה יש תורה? כי אתם רואים שיש פה שני מוקדים גם כן, תורה ועבודה. כן? על התורה והעבודה גמות חסדים, בין התורה לבין העבודה יש איזה מאבק, איזה מתח. אלא אם כן נאמר שאחד משלים את השני. כן? וזה מה שנקרא בקבלה תפארת ומלכות. זאת אומרת, יש ההתחברות של הבורא אל העולם, מה שנקרא בארמית קודשה בריחו, שזה התורה. כן, זה התורה. קודשה בריחו מתכוונים לרצון של הבורא להתחבר אל העולם, זה נקרא קודשה בריחו. ויש לעומת זה הקדושה שבעולם עצמו, זה נקרא שכינתה, השכינה שלו, וזה בא לידי ביטוי דרך עבודת הקורבנות. התורה זה ממעלה למטה, הקורבן זה ממטה למעלה, וזה מה שאנחנו אומרים בלשם ייחוד, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זה חיבור קודש הקודשים עם המזבח. עכשיו, בזמן שבית המקדש קיים, העיקר זה דווקא עבודת הנברא, המזבח, ובזמן שאין בית המקדש קיים, העיקר זה התורה.
איך זה יכול להיות? קודש הבריחו זה תורה. כן. מלמעלה למטה.
נכון. שכינתה זה האלוהות שבעולם. זה מתגלה במקדש. מי ששיכן שמו בבית הזה. נכון.
אבל זה מתחלק.
הקורבן הוא הביטוי לזה.
למה כשבית המקדש קיים התורה זה עדיפות שנייה?
בזמן שבית המקדש קיים, השכינה נמצאת במקדש. אז אתה רוצה להיפגש עם הבורא, לך למקדש, שמה תפגוש אותו.
אז זה לשם ייחוד, זה לא לשם ייחוד.
לא, בעברית מודרנית אומרים ייחוד, בעברית של ימי הביניים אומרים ייחוד.
זה אותו הדבר?
זה אותו הדבר, כן. רק שבעברית מודרנית המילה ייחוד זה דווקא משמעות אחרת, כן? ביחד דבר זה שונה לעשות את זה ספציפי. מה?
או ייחוד שכן, זאת אומרת, איסור ייחוד.
איסור ייחוד.
ביחד.
כן, ההתמצאות ביחד. כן, זה ייחוד.
אבל זה כאילו גם
בגלל מודע? לא, כן, כי את זה גנבו מהעברית העתיקה, וזה לא שינו עדיין, כן? אז אם כן, ייחוד קודשא בריחו ושכינתה, זה להפגיש את זה עם זה. מה? זה כשהכל בסדר. אבל, זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, זה אף פעם לא קרה בהיסטוריה.
אז למה יש?
שהמקדש והתורה היו מאוחדים לחלוטין. ולכן זה מתחלק בתקופות היסטוריות. יש תקופות שהמקדש עיקר, תקופות שהתורה עיקר.
למה יש להניח שזה אכן כן, ולפי מה שרב אמר הרבה פעמים, רק נוכל לבדוק את זה אחרי התוצאה. אז איך נדע?
זה הובטח לנו על ידי נביאנו. כן?
רב אמר, איחוד קודשי בריחו ושכינתה.
כן.
אז
זה התורה והמקדש. כן, תפארת זה התורה. כן, כתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אומרת הגמרא בברכות, והתפארת זה מתן תורה.
כן. אנחנו כל הזמן שואפים להגיע למצב הזה שבו אנחנו שיהיה בכלל מרגש, ואז החלק העברי יהיה עבודה כאן.
לא, זה ככה היה. לעתיד לבוא הכל מתאחר. זה מאוד מעניין לראות למשל ההבדל בין המשכן, בית ראשון ובית שלישי בתנ"ך. המשכן עיקר עניינו הצד האסתטי שבו. התורה מעריכה מאוד כמה זהב, כמה כסף, כמה תכלת וארגמן ותולעת שני וכו'. אחר כך מספרים לנו גם שבסוף היה ענן על המשכן, וגם בדרך אגב מספרים שבתוך הארון יש עדות. במקדש של שלמה יש עדיין חשיבות גדולה לכסף והזהב, אבל כבר מתחיל להיות יותר חשוב הענן. הענן ששוכן עליו. וגם מדברים קצת על הלוחות שיש שם. בבית שלישי ביחזקאל, כמעט הצדדים האסתטיים מחוקים, כמעט לחלוטין. יש קצת הזכור של ענן הכבוד שבא מרוח הקדים, והעיקר שמה זה המידות. כמה אמות החדר הזה, כמה אמות החדר הזה. כן? כלומר, הנאמנות של המקדש לדרישות של ההלכה. כלומר, צד התורה בולט יותר בבית שלישי. כן?
איך זה יכול להיות שמהר"ל כתב כך על דורו? הרי אמרת ובצדק שאנשים גדולים לא יכולים להופיע בדור קטן,
נכון.
שזה הם מבטאים בעצם המהות הדור, נכון?
כן.
אז מהר"ל מן הסתם ידע מי הוא.
כן, זה נכון. כן. אבל הוא אומר, אני היחיד שהוא מהר"ל מפראג, וזה מאוד כאב לו.
כן, בזמנו לא היו צדיקים.
יש לו ביקורת חריפה מאוד על דרכי הלימוד בדור. הוא אומר ששינו את הכל, בין היתר למשל שכתבו בדורו את השולחן ערוך. הוא מאוד התנגד לזה.
למה? הוא רצה שיפסקו
בלפי? נכון, הוא רצה שיפסקו מן הגמרא ושיפסקו מתוך לימוד. הוא גם התנגד לפלפול שלא למדו מספיק משנה וכו'. כן? אז הוא עושה איזו הבחנה בין המשנה תורה לבין השולחן ערוך, שספק אם הרמב״ם היה מסכים לה. למשל, חוץ מזה, המהר"ל התנגד גם לשיטת הפלפול שהייתה נהוגה בזמנו. הוא רצה שיחזרו ללימוד המשנה, ולכן התלמיד שלו כתב את התוספות יום טוב כדי להחזיר את הלימוד אל המשנה. אחר כך עשו עיקר תוספות יום טוב. מה? לא שיפסיקו רק מתוך המשנה. הוא רוצה שהמוקד של הלימוד יהיה המשנה, המקורות. ואתה, אנו ערומים מכבוד התורה שלא נמצא בנו לא תורה ולא חוכמה, והוצגנו ככלי ריק. או אם נתונן על אנשי מעשה שעבדו מן הארץ ונשארנו באין מחסה ומסתור או מסבר אולי, עד כי לגודל חסרוננו זכינו לנחמה, כדכתיב, וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפקיע, ותושע לו ימינו וזרוע צדקתו שמחתו. וזו עיקר הבטחתנו ונחמתנו בגלותנו, אשר אין דבר טוב בעולם, וקרובים הם ימי התשועה. כי דבר ברור הוא, ואי אפשר שיהיה העולם אשר נברא מן השם יתברך עומד כך. זה כל כך גרוע, אז מוכח שתבוא הגאולה. וכן יהי רצון, אמן.